تنو ربنان ان الناس اللي بخيرت حوليه بشبات عمر شباتهم لزعوك الفؤاد كربال ابوه وبمير عمر يخولاه هيك شتراحم وبيهودا عمر המקום ירחם עליך ועל חולי עמו ישראל. רבי יוסי אומר, המקום ירחם עליך בתוך חולי עמו ישראל. שבנה איש ירושלים אומר, בכניסתו אומר שלום. יציאתו אומר, שבתם לזעוק רפואה קרובה לבוא. ורחמיו מרובים ושבתו בשלום. כמן אז האדם הרבי חנינה, מי שיש לו חולי בתוך ביתו צריך שיערבנו בתוך חולי ישראל, כמן כרבי יוסי. אמר בחיינה, בקושי התירו לנחם אבנים ולבקר חולים בשבת. אמר רבה ברחנה, כי אבא אזנה בתד רבי אלעזר לשיולה בצפיחה, זמנין אמר, המקום מפקידך לשלום. זמנין אמר, רחמנה יתקרינך לשלם. ואיך יעביד אחי? ואמר רבי יהודה, לעולם של אדם צלחה בלשון הרמי, ואמר ביוחנה, כל השוי צלחה בלשון הרמי, הם אחי אשר נזקקים לו, שאם הלכי אשר מכירים בלשון הרמי, שאני חולי דשכינה עמו. ואמר רב ענן, אמר רב, מנהם ששכינה סועדת את החולי, שנאמר, השם יסעדנו על ערש דווי. יותר אני מאחי. נכנס לבקר את החולי, לא יושב על גבי המטה, ולא על גבי כסה, אלא מתעטף ויושב לפניו. מפני שהשכינה למעלה מרשותיו של החולה, שנאמר, השם מסעדנו על ערש דווי. אז בשבת, לא כמו ימי החול, יכול שמע להמשיך ברחמים, לבקש הרבה רחמים, אבל ביום שבת, זה יכול לגרום לו עגמת נפש, אם ירבה בבקשות רחמים. לכן, תקינו רבותינו, מברך אותו שיהיה רפואה שלמה, ותקף על המקום אומר, שבת היא מלזעוק, רפואה קרובה לבוא. מה זה מלזעוק? לזעוק זעקה, לבקש רחמים, בלשון זעקה. השבת היא מלזעוק. גם כן צריך למנוע, לא להרבות, כמו שרבותינו, לא תקינו ביום שבת תפילה של חול. למה? יש שאלה צלחיו. אדם שהוא למשל סובל, למשל חוסף פרנסה, מגיע לברכנו בוחר מעשה ידיון, מתחיל לבכות. אז לכן, לא תקנו חכמים את הנוסח הרגיל בימי החול, לומר אותו ביום שבת. אלא תקנו נוסח מיוחד. שבת צריך אדם לשכוח כל העניינים שיש בעולם הזה. צריך אך ורק דברים שמביאים אותו לידי שמחה. לא דברים שמביאים אותו לידי עצבות. פעם קרה לו איזה דבר, איזה צער, איזה דבר. לא יספר את זה לחברו ביום שבת. צריך לספר לו, ספר לו במות החול. ספר לו זה בתשעה ואב. אבל בשבת, בשבת צריך לשמוח, צריך להיות שמח. והוא מתחיל לספר לו את הצרות שלו, את היסורים שלו. זה לא, זה דבר בעתו מתוק. זה לא צריך לספר דבר הזה בשבת. אחרי גם כשעושים בשברך לחולה ביום שבת, בשעת פתיחת האחד, כל החזנים שהם בני תורה יודעים שתקף אחרי משברך, יש לך רפואה שלמה לפני וכו' וכו', בסוף שבת היא מלזעוק, רפואה קרובה לבוא. אסור לנו לזעוק, לבקש רחמים הרבה, זה לא זה הזמן, אבל בעזרת השם רפואה קרובה לבוא. פה החכם מוסיף, כשנמצא החולה על ידו, אומר לו, ורחמיו מרובים ושבתו בשלום. תשבתו בשלום, אל תדאגו, השתבח שמו, חדש ברוך הוא, רחמיו מרובים, הוא ישלח דברו וירפאהו. יכול לומר פסוקים, לא חסרים פסוקים של עניין רפואה שלמה, ועבדתם את השם אלוהיכם, וברכת לחמך ואת ממך, והסורדים אחרי מקרבך, ויום אין שמועת ושמע לכל השם אלוהיך, כל המחרה ששמתם שם לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. פסוקים, יכול לומר כמה שרוצה, אין בזה שום מנוע. אבל בקשות רחמים, לפעמים, מרוב שהוא מבקש רחמים ורואה את מצבו האומלל, מתחיל אחר כך בסוף, נשבע חס ושלום, מתחיל לבכות, וזה לא זמנו. יום שבת צריך רק להיות שמחה, לא צריך להזכיר דברים של עצמות. זה הטעם שתקנו את המשפט הזה בסוף, בשבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. טוב. אז זה אומר, בקושי התירו חכמים לנחם אבנים ובקר חולים בשבת. כלומר, בקור חולים, על ידי שאדם רואה את מצבו של החולה, זה נוגע ללבו, יש לו צער. לא היה צריך להתיר ביום שבת. נבקר אותו במות החול. אבל הרוח החמים משמר, הרבה בני אדם אינם פנויים בימי החול ללכת לבקר. כל אחד תלוד מסכן, איש על עבודתו ואין מצאו, יש לו פרנסה, צריך להביא פרנסה, אין לו זמן ללכת לבקר את החולה. יום שבת זה קצת יום פנוי, יכול ללכת לבקר אותו. לכן תראו בקושי, בקושי יתיר. כדי שהכל פנים יכול להחזיק מעמד, ילך לבקש עליו רחמים. כי בכל חולים זה דבר עצום לטובת החולה. אם הוא רגיל איתו, כשמו בן גילו, נוטל אחד מ-60 בחוליו. כשהוא רואה אותו, שמח בו, הלו, רוח נחאה תייבש גרם. אדם שיש לו ככה רוח נחאים, פסער, ורואה שהוא בודד, אפילו אנשים לא באים לשאול בשלמו, זה מוסיף התגברות על המחלה שלו. פסער? אומר, הנה, הנה, אף אוהבים, אף אחד לא חס עליי, אחד לא מרחם עליי. אבל כשבאים אצלו, דרשים בשלמו, מתעניינים בשלמו, במצבו, יש לו נחת רוח. אותו נחת רוח גורם שיתגבר על החולי שלו. שכתוב שמה. לכן, כל הביקור של החולה, זה עושה דבר גדול. אפילו הוא לא נתן לו איזה עצה של התרופה, הוא לא בקי בדברים האלה. סתם רק ראו, עצם הדבר שהוא מתעניין במצבו, בא אליו, בקר אותו, בפרט אם הוא אישיות חשובה, איש גדול, והוא מרגיש שזה איש שזה מתעניין בו, יש לו נחת רוח. אז זה כמו שנחסר אחד מ-60 מהחולי שלו. וככה יכול להתגבר, לאט לאט יכול להתגבר. זה שכתוב, בן גילו נוטל אחד מ-60 בחוליו. יש אומרים ששווה לו באותו הזמן, זה כשמו בן גילו. ויש אומרים, חברותה שלו, תמיד חבר שלו, ותראו כמה שהוא יותר אוהב דבק מאח, על ידי כך יש לו נחת רוח, ויכול להוריד את המחלה שלו. הגמרא שם, בן דארין, דף מ' אומרת, כל שאינו מבקר את החולה, על ידי כשופך דמים. כאילו חס ושלום גורם לו שימות. ראה שאף אחד לא בא אליו, לא, זה, לא. גמר, כל החירה סנאום, ובחירה זה גמר, הוא כבר הולך מן העולם. עובדה שאף אחד לא מתעניין בו ולא במצבו. אז הרוח נחאה תיאבש גם, זה גורם לו חס ושלום. הדיכאון שלו, זה גם כן גורם לו חס ושלום להחיש את המחלה שלו. לכן להפך, תבקר אותו. שם הגמרא מביאה, מעשה ברבי עקיבא, שהיה לו תלמיד אחד חולה, והלך, וראה שאין אף אחד, אין איש שם. איש הזה מסכן, היה בחור כזה רווק, אין לו אישה, אין לו ילדים, אין לו שום דבר. והיה שם, קודם לא היו עושים רצפה כמו עכשיו, היה הכל הבל מחניק של האבק, שהיה עולה והיה מחניק. יושב מסכן באיזה אוהל ככה רעוע, ואין לו נשימה לנשום. מה עשה רבי עקיבא? הלך, נקע את החדר, חבד לפניו, מרבץ לפניו, שם לו מים ככה כדי שהאבק ישקע בארץ ולא יעלה. ואחר כך לאט לאט נקע את המים, ועשה לו בשין לו, הביא לו אוכל, ושיב את רחוב. רבי, חייתני, בעדיך הייתי מתני. יצר בעקיבא בדרש, כל שאינו מבקר את החולה, הרי זה שופך דמים. צריך לדעת כמה שזה טוב לבקר את החולה. כמובן בשעות הרציות, אדם נמצא בבית חולים, אי אפשר להיכנס מתי שהוא רוצה. אבל יעשה מאמץ. באותה שעה שאפשר להיכנס אליו, אפשר להיכנס אליו. הוא בבית גם כן, גם אפילו בבית. לפעמים מכבידים עליו יותר מדי, גם זה לא טוב. אלא צריך להיות כל דבר במידה, במשקל ובמשורה. גם לא הרבה לשבת הרבה זמן. יושב, ככה ייכנס מעט, כדי לא להכביד עליו. אולי רוצה להסך את רגליו, רוצה לצאת לשירותים, ואיזה יושב עד ראשו, מתבייש ממנו. אלא, כמו שאמר, יושב כמה דקות רק. רק יבגיד לו, תפלל עליו, צבועה של ימה וככה, כי יראה שאנשים מתעניינים עם מצבו. אם יש איזה עצה גם כן לתת לו, תראה איזה הרופא, רופא פלוני, מומחה מאוד למחלה הזאת, אם אתה רוצה, אני מוכן ללכת להביא אותו, וכיוצא וזה. יתעניין, העקר יתעניין במצב. זה העניין של אדם שהוא מבקר את החול. ובלעדיו, חס ושלום, ידע מנעם זה רע מאוד. כתוב שמה, כשאמרו לו ליוסף הצדיק, הנה אביך חולה, הנה אביך חולה. אחר כך כתוב, וישתחו ישראל על ראש המטה. אמרו, הנה ב-60, ה וה זה 10, ונון, 50, 60. המטה כמה זה? 59. نطلع حام بشيشين من حد يوم نسأله حام بشيشين بتسع مريد معه זאת אומרת, כשמבקרים את החולה, הנחת רוח שהוא סופג, שמקבל, זה מוריד לו את המחלה שלו. וכן גם כן, בקושי יתירו לנחם אבנים בשבת. גם כן נחום אבנים. אמרתי, עולם חסד יבנה. יושב מסכן שבעה, צריך ללכת לנחם אותו, לדבר על לבו. גרגל הוא שחוזר בעולם. מי גבר יחיה ולא יראה מוות. צריך לדבר אותו, דברי כבושים, דברי נחמה. לפעמים, בימים הראשונים, כל כך קשה לו הנפטר. שלושה לבכי, שבעה לאספד. שלושה ימים הראשונים, כל כך קשה לו. יש בני אדם, לפעמים הוא קצת את הצער שלו, את הבכי שלו. נספר לו איזה דבר, איזה נחמה, דברי נחמה. כמה שאפשר, בדרך המותרת כמובן. לא יכול להגיד לו דברים שהם לא מותרים. עשו בדברי תורה. זה אומר, החידושים בדברי תורה, תגידו דברים מהעניין. דברי ענייני אבלות, ענייני הלכות אבלות. דברים כאלה, ילביש אותם בצורה של נחמה. גם כן, בכלל זה, בני אדם שעורכים בשעת מנחה וערבית, מתאספים בביתו של החולה, של האבל, ומתפללים שם מנחה וערבית, כדי לעשות גם כן נחת רוח לנפטר. הנשמה היא כל הזמן הולכת ובאה, הולכת ובאה. מקום שיושבים שם באבל, הנשמה נמצאת מרחפת שם, ושומעת את דברי תורה, שומעת את הקדישים שאומרים האבלים, יש נחת רוח, ברם זכי אבא. ובפרט זה החכם שדורש במנחה לערבית. לא יספר רבי שבחים, זה רע מאוד. כשף שנפרעים מן המתים, נפרעים מהספדנים. אם המתים, חס ושלום, אומרים עליהם דברי שבח שהם לא נכונים, שקר, אז נפרעים מהם. אומרים עליך שאתה צדיק, אתה צדיק באמת, בוא נפתח את הפקה שלך ראה כמה שאתה צדיק. אוי ואבוי. אל תבוא במשפט את עבדיך, כלא יחזק לפניך כל חי. לא טוב להרבות שבחים. להגיד מעט על המדות, להרחיב את הדבר בדברי תורה. לא ירכז את דבריו על הנפטר הזה. למשל, היה גומל חסד. מדבר על חסד. יש כמה יש לדבר על חסדים. יש הרבה מדרשים, הרבה דברים. אבל גם המנוח היה גומל חסדים. מספיק. לא ירבה הרבה דברים. בשבחים, חס ושלום, אחר כך נפרעים מהנפטר. כמו שגם כותב הרב חידה, לגבי מה שכותבים על המצבה. לא להרבות שבחים על המצבה. גם זה אחר כך יכול לגרום כתרוק בשמיים. כתבים, הצדיק, החסיד. ואם אתה אומר, כמו הנה, אתה צדיק אותה, אתה חסיד. בואי ובואי, איפה הוא ילך מסכן? איפה הוא ילך תחפתו? כשיש שם המלאכי השרת, ישחקו עליו, עשו אותו משחק. אתה צדיק? נראה את זה. קיימת מה שכתוב בשולחן ערוך שאתה צדיק? צדיק זה שמקיים כל מה שכתוב בשולחן ערוך. אחת מהן לא נעדרה. לכן לא מרבים שבחים. גם המצבה כותבים בקיצור. פה נפש המנוח, אם היה לו ייסורים, יש לך אדם בלי ייסורים, המדוכה בייסורים, זה שבח טוב. זה אדם המכיר מעליו את העונש. כי אדם שמסכן סבר פה ייסורים, קבל אותם בדומיה, מורידים לו בשמיים מהעונש שלו. זה כן לכתוב במצבה. אבל לכתוב בצדיק, החסיד, הרב, הגאון, הבטיח, לא משנה מה זה, מה זה עוזר? זה עוזר? להפך, זה מקטרק עליו. אם אתה הרב גאון, בבקשה תבוא נראה. קיימת המסע פנונית, למדת דבר פנוני, אין, מסכן, נרש אין כל. מה יענה? אין לו איפה ילך לפתוח את הפה שלו. אין לנו פה להשיב ולא מסח להרים ראש. הגאון בעקבה איגר בדורו היה יחיד בדורו. אני לא יודע מי היה עוד אחד כמו. בגאונות, בעמקות, בבקיאות, היה פלא ואפלא. וצבא שלא יכתבו על הקבר שלו, על המצבה שלו, רק הרב עקיבא איתו. זל, וזהו. אסור להם לכתוב, שמיע את מנת. לא יכתבו לא הגאון ולא הגדול ולא חסיד ולא צדיק ולא שום דבר. אמר, פרשו אבדין, יעלבו הקהילה שלו, אם לא יכתוב הרב. מה יכתוב? פה נפש עקיבא איגר? מה, כן, זה הרב שלכם היה עקיבא איגר? מוכרח לכתוב הרב. אמר, תכתוב הרב, תכתוב הרב. זה כפרת עמונות. הסכים לכתוב הרב. תראו איזה ענבה שהיה להם. הם ידעו איפה הרען הם הולכים. הם נותנים דין וחשבון לפני הקדוש ברוך הוא. שם אין חנופה, אין מסופנים ולא מכה שוחן. לכן אשרי אדם שבאמת יודע לשקול את הדברים כהווייתם. לא ירבה שבחים. אלא יעשה כמה שאפשר בקיצור. גם בהספד, כשבאים מנחמים את העבד, מדברים בשבחו של הנפטר, גם כן יצמצמו במידה, במשקל, במשורה. יריחו דברים, דברי תורה, חסר דברי תורה להגיד, רק מי שלא יודע להגיד דברי תורה, אז מה יעשה? אז מתחיל לספר מעשיות על הנפטר, כך וכך, מה שנכון ומה שלא נכון. לא, הוא מספר. וזה רע מאוד, זה לא טוב. כזה שאנחנו אומרים. בקושי התירו לנחם אבנים בשבת. כי זה בעקר, זה מאחור. אדם נכנס שם, הוא מתחיל להרגיש גם כצער. יודע, זה סופו של האדם. מישהו חושב שהוא לא ימות פעם, כל אחד יודע. נכנס שם, הלב שלו נשבר. כמו שאמר, כמו שאמר שלמה המלך, טוב ללכת אל בית אבן, מלכת אל בית משתה. באשר הוא סוף כל האדם, והחי ייתן אל לבו. אז ככה חי יותן לבו. הוא רואה איך יושמים באיזה אבן. יבוא זמנו גם הוא. גם כבנה בשבוע עליו באבן. גם אחד בשבוע עליו באבן. מתחיל אחר כך לשווה לבבו. הכנעת הלב היא סגולה לראת שמיים. על זה כך מתחיל אדם לחשוב. מה אחריתו של האדם? על מה ירוץ אחרי הבטע, אחרי הכסף, אחרי האבן, אחרי תענוגות של העולם הזה, שכל הבן, כמו שאמר שלמה המלך, הבן הבנים, אמר קהלת, הבן הבנים הכל הבן. במקום זה יסגל עוד תורה, עוד מצוות, עוד מעשים טובים. זה מה שיועיל לו לאדם. בשאר הכל הבן ורעות רוח, שמקנו. על זה כך, זה שאמרנו, כיוון שזה גורם של ברון לב, אבל אמרו, לא היה צריך להרשות לנחם אבנים ביום שבת. אבל מכיוון שיש אנשים שלא יכולים לעשות את זה במות החול, וזה גם כן נצפי נחומים לאבל, יש לו צער אם לא יבואו לנחם אותו, אז מותר לנחם גם כן. אבל בקושי יתירו לנחם אבנים. מה זה אומר בקושי? דווקא מנעם יכול לנחם בחול, לא ילך בשבת. אם יכול. אם לא יכול, לא יתירו לו חכמים לנחם אבנים. היום יש מנהג, כשנפטר באמצע השבוע משהו, לא יבוא ולא יהיה, הולכים בביתו של האבן, אומרים שם מזמורי תהילים, אחר כך אומרים קדיש. האבנים אומרים קדיש. גם זה גם כן נקרא שם גבולות חסדים. בעיקר זה, בסביבה הזאת, אצל הבוכרים ככה נוהגים, אצל עדות מסוימות. לא כולם נוהגים בזה. אבל הקופנים, כמו שאמר, זה בקושי התירו, ופני שעל ידי כך הלב נשבר. ונעשה, כמו שאמר, ביום שבת, צריך אדם להגיש שמחה. כמו שכתוב שם, ישמחו במלכותך. ויום שמחתם, אלו השבתות. כך אומר בספרי. אז בכאן יש קצת שמחה בשבת. לכן לא מן ראוי להגיד דברים שיביאו אותו לידי עצמון ושברון רוח. מספרת לנו הגמרא, רבבה בר חנה היה מתלמידיו של רבי יוחנן. רבי אלעזר בן פדת, גם כתלמידו של רבי יוחנן. אבל הוא היה גבר בגוברים, גדולי התלמידים שלו, חשובי התלמידים. והנה מספר רבבה בר חנה, כשהייתי הולך יחד עם רבי אלעזר ללכת לבקר חולה, שהוא שוכב ערש דווי, הייתי רואה פעמים, אומר בעברית, הקדוש ברוך הוא ישלח לך רפואה שלמה. המקום יפקדך לשלום. זה כמו שאנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא ישלח לך רפואה שלמה, יפקוד אותך, יפקודת תשועה ורחמים, ישלח לך רפואה שלמה. פעמים היה אומר זה בארמית. רחמנה יזכיר לנך לשלם. זה דבר. הקדוש ברוך הוא יזכור אותך לשלום. שירפאה הוא, זה לומר. הגמרא לא מצאה בעיניה. מה מסתובן בארמית? עשו לו מה בארמית. כמה לאן, עשו לאדם לשאול צרכיו בלשון ארמית. למה? כל אדם ואדם, כשהוא יחיד, צריך להביא תפילתו לפני הקדוש ברוך הוא, כדי שתקבל תפילתו לפני הקדוש ברוך הוא. אז מי מגיש את זה לפני הקדוש ברוך הוא? מלאכי השרת. אפילו העמידה שאנחנו מתפללים, 18 ברכות, 19 ברכות. יש על כל ברכה וברכה מתפילת חי, יש 1,000 מלאכים מגישים את זה לפני הקדוש ברוך הוא. 1,000 מלאכים. כשהיו מתחילה 18 ברכות, לפני שיתקנו למינים ולמשינים, היו 18 ברכות. 18,000 מלאכים ממונים שיקריבו את תפילותיהם של ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. ומהם עושים עטרה בראשו של מלך מלכי המלכים משתבע שמו. כשהעיר צריכים לעשות את הברכה של למנים ולמשינים, אז קם רבי גמליאל אמר, כלום יש בכל החכמים האלה אחד שיסדר לנו את הברכה הזאת, עד שנתנו עיניהם בשמואל הקטן. אז שמואל הקטן מעט היה קטן בשמואל הרמתי. שמואל הרמתי שקור כמו של אהרון, ההוא שמואל הגדול, זה שמואל הקטן. שמעט היה קטן בשמואל הרמתי, כי היה איש בעל רוח הקודש, איש בעל שיהיה רוח. וכל מילה ומילה שיש בברכות של התפילה שלנו כפטיש שפוסס סלע, הכוונות שיש שם פלא ואפלא. אומר הגאון רבי אליהו מווילנה, כל מה שגילה הרבנו הארי, סודות של העמידה, סודות, על כל מילה יש עמוד שלם של סודות, תכוון שם הזה ושם הזה וכיוצא בזה, עמוד מלא על כל מילה ומילה. ומה שגילה רבנו הארי זה טיפה מן הים מה שנתכוונו אנשי כנסת הגדולה בשעתו כשתקנו לנו את הנוסע של הברכות האלה. תבינו מה זה כל מילה ומילה. בין אנשים משחקים בתפילה, מוסיפים וגורעים, עושים זה כמו שאדם עושה בתוך שלו, או עושים נוסע אחיד, נוסע לא אחיד, הכל הבל, הבנים. זאת אומרת שיש לנו מסורת של אבותינו, לא נוסיף ולא נגרע אפילו מילה אחת. מה שכתוב, כתוב, זהו. בשובר הביאו מכניע זדים, כל הפוסקים כתבו זדים. יש מעט שכתבו מינים, אבל הרוב הפוסקים כתבו זדים, הולכים אחרי הפוסקים. לכן מה שכתוב בסנזורים, שובר ומכניע מינים, זה טעות, כל אחד צריך לתקן, כתוב זדים. אחר כך כתוב בעד זקניהם, זה יש ראייה מהתלמוד, מהירושלמי, שכתוב בעד זקניהם. והם השמיטו על הזקנים, מה יש להם? קוצצים עם הזקנים? מה יש להם? למה עליהם צרה אלה שתפיסו צפילת ישרים והוציאו את הזקנים זקנים? קודם, לפני 50 שנה, היו עושים על זקנים, עשו להם ככה, מסגר, סגרו אותם זקנים, איזה בצוהר עשו להם. ואחר כך השמיטו אותם לגמרי, הוציאו אותם לגמרי. למה זה? ונזקנים לא נהדר. צריך לומר, ועל זקניהם, משוכחות ברורות. מהראשונים והאחרונים שחמה ואז זקניהם. הקופנים אין להוסיף ואין לגרוע, זה התפילה. וכשרוצים לעשות ברכה מיוחדת נוספת למינים ולמשינים עד שהיא תקווה, לא היה אף אחד מסוגל לעשות את זה, רק שמואל הקטן שהיה איש גדול ברוח הקודש, הוא שיכול לעשות את זה. נתנו עיניהם שמואל הקטן, הוא שעשה סדר את הנוסח הזה. הקופנים, זה אנחנו רואים שכל הנוסחאות האלה, כל התפילות, כל הבקשות שסדירו לנו השקע של הגדולה, הם בחינת תולה מצב ארצה ורשו מגיע שלו. ובכן, כמו שאמרתי, האדם שבא לבקש רחמים על חולה צריך לבקש בלשון הקודש. אם יאמר בלשון ארמי, אז המלאכים לא מבינים שפה ארמית. הראש אומר שכן מבינים, אבל אין להם יחס כבוד לשפה הזאת, כדי שהיא כמו לשון הקודש שנשתבש, כמו לשון הקודש משובש. אז אפשר לומר בלשון הקודש, למה אתה עשה את זה בארמית? מגישים את התורה התפילה אצל הקדוש ברוך הוא כדי שיעתר לו, כמו שכתבו שם בגמרא בסנהדרין דף מ"ד, לעולם מבקש אדם שיהיו מאמצים את כוחו, אומר רש"י, כשיתפלל יכוון שיבואו מלאכים ויגישו תפילתו לפני הקדוש ברוך הוא, שהם ימליצו אותו בעדו. אלה המלאכים שנוצרו מהמצוות שלו, שיביאו ימליצו אותו בעדו שתקבל תפילתו ברצון. כן, אז זה מחשה הגמרא. בשלמה כשאומר בלשון הקודש, הקדוש ברוך הוא יפקוד אותך לשנו, יפה היה עושה. אבל למה אומר לזה בלשון הרמי? פעמים היה אומר בלשון הרמי, רחמנה יתקן, נח לשלם. בשבה הגמרא, שאני חולה שהשכי נעמו. אם בקש רחמים על חברו, סתם חבר, זה ודאי, צריך לבקש. אם רוצה לבקש, נברך אותו, נברך אותו בלשון הקודש. למה יגיד את זה בערבית? למה יגיד את זה בערמית? כל השפות לא טובות. לשון הקודש, זה המבחר. אבל אם זה נמצא חולה, החולה שהוא שוכן מסכן הרס דווי, שכינה נמצאת שם. סועדת אותו, נתת לו כוח. השם מסעדנו על ערס דווי, כל משכבו הפכת בכל יום. וכן לכן, לא צריך להביא מלאכים. הוא מדבר השלם הקדוש ברוך הוא, השתבע שם, הוא בוחן לבוא תוכליות, אין צורך לומר שפות שכל העולם, הוא מבין אותם, יודע. תכין לבם, תקשיב אוזניך. אז לא צריך שעשה את זה בלשון הקודש, של הקודש בשביל מה, ששם מלאכים מגישו את זה לקודש ברוך הוא. כאן לא צריך מלאכים. קודש ברוך הוא ישר, פה אל פה הדבר בו, מראה ולא בחידות. לכן אפשר לומר, כשבאים לבקש את החולה, אפשר לומר באיזה שפה שרוצים. רק שבקש בלשון של בקשת רחמים. לא כמו שהיו עושים, באים ועושים מהחולה, תהיה בריא, תהיה בריא, תהיה בפקודה שיהיה בריא. הוא רוצה להיות בריא מסכין. פנה לקודש ברוך הוא שיעשה אותו בריא. הקודש ברוך הוא ירפא איך הרפאה שנאמר, כך אגיד לו. הקודש הוא ישלח לך הרפאה שנאמר, כך מדברים. תהיה בריא, תהיה בריא. זה תלוי בי, אני רוצה להיות בריא, אבל זה לא תלוי בי. צריך לבקש בצורה של בקשת רחמים. כמו שאתה עשת את פילתך קבע, אלא תחנונים. צריך לראות בלשון תחנונים. ישתבח שמו הקודש ברוך הוא, רבים רחמיו, ישתבח שמו, הוא ייתן לך רפאה שלמה. יאמר פסוקים, פסוקים אחד לא אמר. עבדתם את השם אלוהיכם, או בורא ניב שפתיים, שלום, שלום, לרחוק ולקרוב, אמר שם ולפתים. כל פסוקים שכתבו בהם רפואה, דרכיו ראיתי וארפאהו, גם שם, זה פסוקים. יכול לומר פסוקים, אבל בסוף כשנפרד ממנו, תאמר לו בלשון הקודש, הקודש ברוך הוא ישתח דברו הטוב וירפאיך הרפואה שלמה. זה מה שצריך לעשות. זהו החסד שעושים עם החולה, זהו זקוק לרפואה שלמה. איזה חסד אתה יכול לעשות אותו? אם אתה יכול לעזור לו, עוד יותר טוב. פעמים יש שביטה, עושים שביטה, יש רופאים אכזרים, לא אכפת להם. שביטה של, של, של רופאים, שביטה של אחיות, וזה מסכן נשאר שמה כאבן שאין לו הופכים. אין מי שיעזור לו. מצווה באותה שעה לעשות התנדבות, ללכת, לעזור לו כמה שיכולים, או להגיש לו אוכל, או לסעוד אותו, להרים את המטה, להוריד אותה, לקחת אותו אולי לשירותים, לקחת אותו לדדות אותו. הוא זקוק לזה. צריך כל אחד ואחד לדעת שזה חסד שגומלים עם חולה. זה לא אדם שהוא ברב הכי בין תעשה, בין לא תעשה, הוא יכול לעשות. זה מסכן, הוא זקוק לעזרה של החבר. טוב, זה שאומר, השם יסעדנו על איזה דווי. מביא ראיה שהשכינה נמצאת עם החולה, נותן לנמי אחי, הנכנס לבקר את החולה, לא יושב על גבי מטה. כלומר, קודם, החולה מסכן שוכב על מחצלת, על שטיח, בארץ. בא הוא ויושב על כסא. הוא מסכן נמצא בארץ, והשכינה על ראשו. ואתה יושב למעלה, ואתה מתנסה יותר מהשכינה, אחרי לא יושב על כסא, לא יושב על מטה. בדורותינו, אין חולה ששוכב בארץ. היו כולם שני מטות. אז מותר לקחת כסא לשבת על ידו. כי הדין הזה לא נוהג בזמננו. זה נוהג בזמן שהחולה מסכן שוכב בארץ. אולי לפעמים הוא צריך לשבת לשכוב בארץ. יש לו דיסקוס, יש לו דברים בחוץ השדרה, והרופאים מצווים שישכב בארץ. זה עניין אחר. אז שמה יתנהג כמו שאומר פה. לא יושב על כסא ולא על מטה, אלא מתעטף ויושב לפניו בפני שהשכינה למעלה מראשותיו. שנאמר, השם יסעדנו על ארץ דווי. כולכו ישתח תופעה שלמה, נכון חדה עמו ישראל, ואחר מכה שאומר, שלא זכות לסייב על ארץ הראשון שורה לאור הנר. אמר רבה, אם האדם חשוב הוא, מותר. וטיבה, לא יקרא לאור הנר שמייתה. אמר רבי ישמעאל בן אלישע, אני אקרא ולא אתה. פעם אחת קרא ובקש להטות. ויש אומרים, קרא והטה. אמר כמה גדולים דברי חכמים שהיו אומרים לא יקרא לאור הנר. רבי נתן אומר, קרא והטה, וכתב אף מכיסו, אני ישמעאל בן אלישע, קראתי והטיתי נר בשבת, לכשבנה בית המקדש מראה בימינו, אבי חטאת שמנה. אמר רבי אבא, שני רבי ישמעאל בן אלישע, הועילו משים עצמו על דברי תורה כהדיות. כן נבאר את זה. אמרנו במשנה, לא יקרא לאור הנר בליל שבת, לא יקרא אדם דברי תורה שצריכים עיון, בדרך כלל דברי תורה צריך לעיין בהם. פעמים מרוב העיון שהוא לבו מרוכז בלימוד, ישכח ויראה את הנר לא מאיר יפה, כגון שהשמן התרחק קצת ממנו או שעלה יותר מדי פחם בראש הפתילה, אז הוא יבוא, יסלק את הפחם כדי שיעיר יותר יפה. وشي كاريبة الشمن يطئة الشمن كده شي تكاريب ده بتيلا بتيمي رايا فيه حشو حخميم ورأي أدام لوكو كخسيم ديب ورقيل دبر كذيب بموت أحوال يا دبر مهم مصوي نشان لوش نايم يعني نرش شمن يعني مثل بصورة كذور بشوفات فيا كخك نير كتان هو مديك ויהיו לומדים לאורו. כן, בזמנם זה היה מצוי, מעשים בכל יום. והרבה פעמים היה קורה שנעשה כבר, הפתילה הייתה פחם, ונעשה כל כך רופף, לא מאיר יפה, והיו רגילים למחת אותו ביד שלהם, כיוצא, או להטות את השמן. כן, יש לחוש, שמעשה דבר כזה גם כבשבת, אז הם רגיל לעשות ככה בחול. שמי ישכח, כיוון שרוב עיונו בתוך הלימוד, שמשוקע בתוך הלימוד, מרוכז, כל מחשבתו מרוכזת, יכול להיות שישכח, ויעטה אחר כך את הנר, חייב סיכילה. כי אין הפרש באדם שמבעיר ממש, לוקח מבעיר, או שהיה אש, רק שהוא מגדיל את האש, מוסיף את האש, זה נקרא שמו גם כמבעיר. חייב סיכילה מן התורה, אם עשה במזיד, ואם בשוגג חייב קורבן חטאת. לכן אומר לך, לא יקרא דור הנר. בא רבה וחדש חדוש. אמר, אם הוא אדם חשוב, כיוון שהוא אדם חשוב, אף פעם לא מדחלך את היד שלו עם שמן, דברים כאלה, צריך כשהוא רוצה להטות את השמן, צריך לדחלך את היד שלו. הוא אדם חשוב, אפנדי, אף פעם לא מדחלך את היד שלו. הרכה בך והענוגה של נסיתה כף רגלה. אז זה לא יעשה דבר כזה. הוא לא רגיל לעשות דבר כזה בחול. כל שקש לא יעשה דבר כזה בשבת. לכן מותר לו לחתך לה ללמוד לאור הנר, כמה שהוא איש חשוב, והוא תמיד מחזיק בעצמו, ולא בלחלך את עצמו, אז זה מותר לו שקרה לאור הנר. באה גמרא, הוא מקשה. הנה מצאנו ברייתא, מעשה שהיה, לא כתוב שם ברייתא כך, לא יקרא לאור הנר, גזרה שמייתה. אז זה גם כן כתוב שם בפירוש הטעם, במשנה לא כתוב טעם, כתוב לא יקרא לאור הנר, סתם. אבל הגמרא הבינה ככה שהכוונה בשגזרה שמייתה. לכן אדם חשוב, אין פחד שהוא ייתה, לכן תיר רבה. והגמרא מקשה לו, בברית הכתוב בפירוש, אז זה הטעם. שלא יקרא לו הנר, למה שמייתה. מספר את הגמרא מעשה. אמר רבי ישמעאל בן אלישע, אני אקרא ולא אתה. אמר, אני אעשה דבר כזה חדלו שבת. רבי ישמעאל בן אלישע, זה נכדו של רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול. היה אחרי החורבן, חברו של רבי עקיבא. היה איש גדול, אמר, אני אעשה חדוש שבת, מימיו לא עשה דבר כזה ונרשה דבר כזה. לכן נרשה לעצמו, קשה לו להיפרד מלימוד התורה, לכן ישב ולמד, היה לומד בלי שבת. הגמרא מספרת, אחר כך רבי נתן, אמר רבי נתן, קרא והטה. ברוב העיון שלו, ברוב השקעה שלו, ראה שאני לא מאיר טוב, ורצה לראות את הדבר טוב, להבין אותו יותר, אז שכח. שלח ידו, הכניס את השמן בתוך הפתילה, ותחיל להעיר יפה. אוי, אחר כך, נפגיש תקף בעצמו משהו, אז מה עשיתי? עשיתי חדול שבת. אמר, כמה גדולים דברי חכמים שאמרו, לא יקרא לאור הנר. חבל שלא שמעתי את דברי חכמים, שאני הרשיתי לעצמי לומר שאני אקרא ואני לא אתן. לכן, אמר, כתב, כתוב שמה, אחר כך, אחרי השבת, כתב על הפקס שלו, אני ישמעאל בן אלישע, קראתי בלי שבת, ויתתי את הנר, והתחייבתי קורבן חטאת. ככה דין, אדם שעושה דבר בשוגג, מלאכות שישי שבת, צריך להביא קורבן חטאת, חטאת קבועה. להביא קורבן, מביא אותו לבית המקדש. אמר, כשיבוא בני בית המקדש מראה בימינו, אביא חטאת שמנה. להביא קורבן חטאת, שיתקפל לו העוון הזה. כלומר, יהיה כואב לו הדבר בשבועה שם. אמר שכתב על פנקסו, אולי יזכה שיחרה, בית המקדש עוד פעם שנחרב, עוד פעם יבנה, לכן כתב את הדברים האלה. הנה מצאנו, ובשמעים נשע, אין לך אדם חשוב יותר גדול ממנו, אף פנקד נחשד, הנה הטעה ונחשד. אם כן, מה אתה אומר אם אדם חשוב הוא מותר? יש לך אדם חשוב יותר, אתה אומר, בשמעים נשע? בשביל הגמרא, אמר בי אבא, שאני בשמעים נשע, הועיל ומשים עצמו על דברי תורה כהדיות. בשבילו, בשביל דברי תורה, כל כך היה, נשמתו הייתה התורה. ושכך היה, כשהוא כל כך מרוכז, בעיניו, מה זה, אין שום חשיבות לעצמו, שום דבר. לכן זה לא לא קשה מה אדם חשוב. אני מדבר על אדם חשוב, אפנדי, תמיד שם לב על עצמו, תמיד הקרבטה שלו בדיוק באמצע, וככה איש כזה שהוא כל כך דואג על עצמו, מחשיב את עצמו. זה אין פחד שיעשה דבר כזה. אף פעם נעשה בחול. רבטה שלו בדיוק באמצע, וככה איש כזה שהוא כל כך דואג על עצמו, מחשיב את עצמו. זה אין פחד שיעשה דבר כזה. אף פעם נעשה בחול, וחושב כשזה יעשה בשבת. ושם נשאר בעיניו היה מזלזל הרבה בשביל כבוד התורה. היה מבזה עצמו בשביל דברי תורה. לכן אצלו יעשה דבר כזה. בחול היה עושה, וגם בשבת היה יכול לעשות. לכן בשביל זה נכשל בדבר. אבל איש אחר לא יקשה לזה. אדם חשוב אחר לא יקשה. כן, יש בני אדם כאלה שלא מחשבים עצמם כעין בשביל התורה. בשביל כבוד כל כך הם תפילים לגבי התורה. לכן אין ראייה, בשעה שאתה רוצה להביא ממנו ראייה, זה יכול בעיה עולם שהם אנשים חשובים. לכן נשאר ההלכה, כמו אדם חשוב, שאין דרכו להטות, מותר. מה החדוש אמר בשעה אחרי שנכשל, כמה גדולים דברי חכמים שאמרו לו יקרא לאור הנר. מה החדוש? אחרי שנכשלת אתה אומר כמה גדולים דברי חכמים, וקודם לא ידענו כמה גדולים דברי חכמים. אחרי שנכשל הוא אומר כמה גדולים דברי חכמים. זה הדרך. פרשום המפרשים כך. במשנה לא כתוב, רק לא יקרא לאור הנר. שום טעם לא כתוב. לא היו מגלים את הטעם שלהם חכמים כשהיו גוזרים איזה גזרה. כתוב שם בגברה עבודה זרה. לא היו מגלים את הטעם שלהם. למה? יבוא כל אחד אומר, בשבילי זה לא שייך. בשביל זה לא שייך. לכן לא היו מגלים. מי יודע, אז יסוד יש להם חכמים, לכן אף אחד היה נזהר, כולם יודעים חכמים כזו, חלס, נגמר. פה, במשנה, גם כן, סתמו את הדבר, לא גילו, בשביל מה, בפרנגל. הברייתא היא שגילתה, אחר כך אחרי המשנה, באה אחרי כמה דורות, באה אמרה, לא יקרא לנו נהל, גזרה שמיית, זה הברייתא אמרה, אבל המשנה לא אמרה. בזה גרם, הברייתא הזו גרמה לרבי ישמעאל, שיתעה וירשה לעצמו ללמוד לאור הנר. אם לא היה כתוב גזרה שמייתה, אולי יש עוד פעמים אחרים שאנחנו לא יודעים. לכן לא היה מרשה לעצמו לקרוא לאור הנר בלי שבת. אבל כיוון שראה כתוב שמייתה, אמר אני חשוד אני לתות בשבת, לכן נכשל בדבר הזה. אחרי אמר כמה גדולים דברי חכמים במשנה ששם סתמו את הדבר. חבל שברת לא סתמה גם כן את הדבר. אם לא, לא הייתי נכשל. אם הייתה גם כן עושה את זה סתם, אולי יש עוד טעמים אחרים, לא יקרא לו, טוב, גמרנו, הייתי מקבל את זה עליי. מי גרם לי שאני אקשל? כדי שראיתי הברייתא כתוב, לא יקרא גזרה שמייתה. אבל המשנה, עשתה יפה. לכם, כמה גדולים דברי חכמים שסתמו את דבריהם. לא רצו לומר מאיזה טעם. כדי שלא יבוא אדם כמוני ויתעה אחר כך ויבוא אחר כך איזה מכשול. לכם, כמה גדולים דברי חכמים. זה גם כן, כמו שיש בגמרא. הגמרא בסנהדרין, כתוב שם, פנימה לא נתגלו טעמי התורה. הרבה דברים, הרבה הלכות, שהתורה סתמה, אמרה, זה אסור, לא תעשה כך, לא תעשה כך, לא כתוב טעם. למה הגמרא, למה התורה ככה סתמה את דבריה? בפני שהיו מצוות כאלה שפרשה התורה את הטעם שלהם ונכשל בהם אדם גדול. מה כתוב? לא ירבה לו נשים ולא יאסור לבבו. זה המלך. מלך אסור לרבות נשים. למה יאסור לבבו? יהיה כל מוחו יוצא לנשים. מקום שיתעסק בטובת המדינה, יתעסק בטובת התורה, יביס תורה, יגדיר תורה ויאדיר. מקום זה יתחשב את זה. כל מוחו יוצא לנשים. וכן לכן לא ירבה לו נשים. וכתוב בתורה מה הטעם? כדי שלא יסור לבבו. אחר כך יסור לבבו מעם השם, יסור לבבו מהנהגת המדינה, כל מחוי יהיה בעניינים האלה. לכן לא ירבה לנשים. כתוב בשביל טעם. בא שלמה המלך, אמר, אני חכם מכל אדם, אני יסור לבבי, 1,000 נשים אני מצפצח עליהם. מה זה נשים? לכן בשבילי זה מותר. זה מה שכתוב, סתם מלאכים. ליה כתוב יבטיח לי חוכמה, כתוב ביחכם מכל האדם. כן, לכם, בוודאי, אצלי זה לא שייך. והלך והרבה לו נשים, ונחשב. כתוב, והיא לעז זקנת שלמה, نشا بطوت لبابو بطوت لبابو مع حري השם כתוב עליו ויע שרה בעיני השם מסכן ולא עשה שום דבר אבל רק לא מיחה בידם היו בהם כמה כאלה שנתגיירו ולא התגיירו לשם שמיים והמשיכו לעבוד עבוד השרה ולא היה מוחה בידם מאהבתו אותם לא היה מוחה בידם לכן מסכן נכתב עליו ויע שרה בעיני השם הגמרא אומרת היה נוח לו לאותו צדיק שיהיה שמה של עבוד השרה שמה של כנסייה ולא יכתבו עליו מקרא כזה בפסוק בתוך התנך המקודש שהוא קודש קדשים, יכתב עליו פסוק כזה, ויעשה רע בעיני השם. כל כך כאב לו, וכי מי כתב את הדברים האלה? נביאים, קדושים, זה ספר מלאכים, כתב אותו ירמיהו הנביא, ברשות הקדוש ברוך הוא כתב, לא סתם אדם אידיוט כתב, כמו שאחד שכותב היסטוריה, כמו גרט, כמו יעבס, אלה שוטים האלה, מה ההיסטוריה שלהם? אבל פה הוא כתב אותו נביא, וכתב עליו, ויעשה רע בעיני השם, כל כך יהיה כואב לו הדבר הזה. זה שאנחנו אומרים שהוא נכשל. למה? כדי שכתוב טעם. לא ירבין אנשים, לא יעשו לבבו. אם לא יהיה כתוב לא יעשו לבבו, טוב, לא ירבין אנשים. יש גזרה מהקדוש ברוך הוא, אני מוכרח לקבל אותה. אבל פה כתוב לא יעשו לבבו. אני יעשו לבבי. השם נתן לי חוכמה, תבונה, יתום בכל... תהיה חכם בכל השם לפניך. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא. אז אני לא, אני אלאים כמוני בהיסטוריה. אני יחיד בעולם. לכן שלי לא שייך. והוא נכשל. דעבודה שנכרה הרבה לו כסף וזהב כתוב שמה ויישם את הכסף כאבנים כל כך יהיה לו רבוי כסף וזהב הרבה זה אסור אסור לרבה את הכסף וזהב רק כדי מכסה בשביל החיינים שלו בשביל הצבא שלו בשביל המדינה שלו אבל להרבות עוצרות להכניס שמה הרבה כסף וזהב זה אסור והוא גם כן אמר וכסף וזהב זה הרבה לא מאוד למה? בשביל שאני אתת לבבי זה אני אתת לבבי מה זה כסף בשבילי זה כלום זה גם כן נחשב, הרבה כסף זהב. זה גם כן עלה אחר כך, עלתה המרכבה שדור למצרים, כתוב דבר בלו סוסים. אז היה יורחים את הסוסים האבירים הכי חשובים, כמו אתה במצרים. אז לכן הוא נסע למצרים כדי לקחת סוסים. על זה כך גם כן, כתוב לא ישיב את העם מצרימה, למען הרבה סוס. היה שולח אנשים שמבינים, כמו חיים בר לב, זה מבין בסוסים. שולח אותו למצרים. לך תבדוק לי כמה סוסים טובים. נכון? לא ככה? זה שכתוב, לפי זה התורה סתמה את דבריה הרבה מצוות, שהיה צריך לסוף את הטעמים, לא כתבה, סתמה, כדי שלבוא בני אדם, וזה מחשוב. כתוב שם בגמרא בסנהדרין כ"ב, לא ירבירו נשים, לא יעשו לבוא. היוד הזאת, לא ירבירו נשים, עמדה בקטרגה לפני הקדוש ברוך הוא. ריבונו של העולם, תראה מה עשה בי שלמה המלך. אתה אמרת, לא ירבירו נשים. והוא הלך והרבה לו נשים, עבר על התורה, עבר. מה יהיה עליי אני, אות יוד הזאת שהוא חלק עליי ובטל אותי. אמרי, בטל שלמה ואלף כיוצא בו, ואות אחת מן התורה לא תעקר מהתורה. ואני שותה הקדוש ברוך הוא, מסכן אחר כך, כמה סבן, ויש מדי. לא, לא הלך לו בנקל, כיוון שהוא עבר על הדברים האלה. לא, הוא עבד בבית המקדש, התמסר מסירות נפש בשביל בניין בית המקדש. והוא רצה שלא ישמע, אסור לשמע כל ברזל, כל קשיד וחלפות, צריך שישמע כמו שכתוב שם, לא נשמע כל ברזל בבנותו. כן, איך היה חותך את האבנים, מביא אבנים מהסלעים, איך יבנה את בית המקדש, איך יבנה את העזרה, וכתוב לא תניף עליהם ברזל, מה היה עושה? אז היה צריך לקחת שמיר, זאת תולעת, תולעת כזאת, שמה שמיר. לא זה שמיר. כן, השמיר הזה, מין תולעת, מעברים אותה על אבן, ואותה שעה בדיוק, נחתך את האבן לשניים, בדיוק, לא פחות ולא יותר. יותר טוב מה שתשב תעבוד כמה שעות עד שתעשה את זה, יחליק אותה ותיישר אותה, זו התולעת, מחתכת אותה בדיוק, כמו תאנה. כשהיא מתבקעת מחומש שמש, מתבקעת ביושר, אף אחד לא נגע בה. כך, היו מעבירים רק את התולעת על האבן, תקף נה, מתפצלת לשניים, ונשארת חלקה ישרה. ככה, צריך להביא את התולעת הזו. איפה התולעת הזו? באיזה מקום נמצאת? אז היה קראת מניהו בן יהודה. מניהו בן יהודה היה ראש הסנהדרין, היה צדיק גדול, חסיד קדוש. ואמר, תראה, אני רוצה להיות בית המקדש, ואני מחפש איפה יש שמיר. אני לא יודע איפה נמצא זה. מה אני אעשה? אמר לו, אני שמעתי, השמידאי, מלך השדים, הוא יודע הסוד איפה נמצא השמיר הזה. הוא יש לו, הוא יודע את זה בסוד. טוב, מי יביא לי את השמידאי? אני אביא לך את השמידאי, אני אביא לך את השמידאי. נתן לו כל מה שהוא בקש ממנו, זה חייבי את השמידאי. זה השמידאי, הוא מלך שהוא חכם, חכם בתורה. היה עולה למטיב את הדרכייה, לא מקום גבוה, יש לו איזה מקום. יש בשעה שהנשמה יוצאת מהעולם הזה, יש מקום לקשם גן עדן התחתון. אז הולכת שם. אחר כך אחרי איזה זמן, אחר כך עולה למקום מחצבתה למעלה. אז ככה גם כן, יש מקום מטיב את הדרכייה קוראים אותו, מקום ככה כזה, הוא בין השמיים בין הארץ. והוא איש הזה, יודע את השם, שם המפורש, והיה עולה, אומר את השם, מזכיר את השם, ועולה, ואחר כך יורד. גומר שם, לומד מה שלומד, מה שצריך ללמד אותו, ואחר כך יורד. כשהוא יורד, צריך לנוח, נמצא בעולם העליון. זה לא בירח, למעלה מהירח. אלה שמצאים בירח, לא מרגישים כלל, לא כובד, לא משקל, ולא שום דבר. כל שכן זה למעלה מזה, אז חוזר עוד פעם בבית תורה של בני אדם, אז הוא בא עייף, יגע. אתם מזרעים כל אלה, אלה של החלל, אחרי שהם חוזרים, בודקים אותם, שוקלים אותם, ומאכלים אותם, כי באים חלשים, רואים הכוחות שלהם, מה הפסידו, מה לא הפסידו, כך גם כן אותו דבר. אז היה לו בור, קודם כל הוא בא, צריך לשתות מים, עייף ויגיע, צמא, וישב שם לא שעה, אחת שעתיים, יושב שם, 10 שעות, יותר, וכן, אחר כך חוזר, צמא, צריך לשתות מים. אז היה לו בור, והיה לו, הוא זה, השמידה יודע שיש לו שונאים הרבה, כי הם עוקבים אחריו, פוחד מהם. אולי שימו לו רעד בתוך המים, שימו לו שם מוות בתוך המים. לכן, היה לו בור, היה נשמר, סוגר את הבור, יש לו שם איזה מסגרת, סוגר אותו עם מנעול, ושם שם את החותמת שלו. אם מישהו העיז לפתוח את המנעול, אז החתימה שלו מתפוררת. אז סימן שנגעו בו. אם לא נגעו בו, בא בודק כל פעם, רואה שאין שום דבר, אז הוא פותח את הבור, לוקח משם דלי, הוא לא כמו בן אדם כמונו, שותה כוס אחד מים, זה כמו פרה, שותה ככה, דלי, מלא מים. טוב, אז הוא שותה מים, אחר כך פעם החזיר, וישיבו את האבן, על פי הבאר למקומה, וחזיר וסוגר את המנעול, וחותם את החותמת שלו. כדרכו, זה יום יום ככה. ומי יודע את הסוד הזה? בניהו בן יהודה, יודע את הסוד הזה. הוא היה איש חכם גדול, גם במעשה בראשית, מעשה מרכבה, כל הקבלה הייתה בידו. כשנתן לו המלך רשות שילך עם משלחת, עם כמה פועלים, כל מה שיתן להם הוראות, מה שצריכים לעשות. רק לקחו אותם נוד גדול, מלא יין. נוד או כמה נודות, מלאים יין. יין חזק, ככה. לא יין של שור. יין חזק, ככה משובח. וכן, באו שם, הבור הזה, מי יודע איפה הבור הזה? בני יודע, יודע. נכנס לשם, זה נמצא באמצע ההר. ממש באמצע ההר. לא למעלה למעלה, ולא למטה למטה. כדי שאם אחד רוצה לפתוח, יתקשה. כי להפיל זה אלכסון יותר מדי, משופע יותר מדי, אז לכן לא יתעצלו לעלות למעלה. אבל הוא, עם הפוענים שלו, עלו למעלה, בשעה שהוא יודע שעדיין הוא נמצא שם, שלא יבוא ימצא אותם אחר כך בקלקלתם. וכמה פוענים משווה ביחד, אז נתן להם הוראה לחפור למעלה בור. זה בור באמצע, למעלה ממנו לחפור בור. למטה ממנו עוד בור. תחתוב, לחפור, ותקף מיד לטייח אותם, לסדר אותם, כדי שלא ירגישו שום דבר. ואחר כך מה עשה? עשה נקב מהבור האמצעי ששם המים, לא, הוא לא נוגע למעלה בכלל, במנעול, בזה, הוא לא נוגע כלום, זה נשאר סתום וחתום. אבל כמו שהם נמצאים בבור התחתון, עשו איזה כמו נקב, כעין נקב, כשופרת הנוד, כמו שעושים במקוואות, וכל המים זרמו למטה. אבל זה בשיפוע, אז כל המים שיש למעלה, שבאמצע, ירדו כולם למטה. ואחר כך סגר את זה, שם מלט, סתימו פלשתים ומנעום עפר, אחרי סגרו את הכל ונגמר, אז כל המים, במקום שיהיו באמצע, באמצעי, כולם ירדו למטה, استقر عليهم نجمار. أخر كخ بسوف ب ب ببرها عليون شلمانة ما برها إمساني لتالي مراعاة دهريك اذكرها الندوت شلياين يشان شيش لهم دهريكو تم بفني بتخب برها عليون هوريكو ذأسو حور كتخو حور ببرها عليون دبرها إمساني كخا كذي شهياين يزروم مها برها عليون يزروم نماطة ممكن ذكخا يا هم ملئين نمانا بززورين نماطة ايفو نماطة بامساعي كي ما يمتركينه جلدو مماش بورا شريشيها تحتون ذيها بورا امساعي مش عريك اذا حركة كشي عسوت النكد بين بورها عديون لبورها امساعي كل ياين زرمو نخلصو بتخا امساعي بس اقارته هنا بصريحة بورا عديون كل زي ما كذي شيافو زي بو تسمي במקום שישתה מים, ישתה יין. ויפתח את זה, יראה, יבדוק. המנעול בסדר, אף אחד לא נגע שם. הכניס דלי, ויתחיל לשתות. כשתחיל לשתות, יאללה, יראה שזה טעים ושובח גם כן. לא יפסיק באמצע, יגמור אותה. על ידי כך, ירדם. כל זה כדי להשפיע עליו, שיוכל להירדם, שיוכל לתפוס אותו. איך יכול לדבר? מי שיגע, מי שיגע בו, יהרוג אותו. זה שד. מלך השדים. אז לכן, עשה לו את התעמולה הזו. ביי, ועמדו, הסתתרו אחרי איזה מקום, חכים שהוא ירד, והוא ירד, יודעים את השעה שהוא ירד, זה כל זה יודע, בני אבנו יודע, קבל את זה מאבותיו, אבות אבותיו, מרבותיו, ושמי מחכים לו. אז בני, הוא יורד, רואים שהוא יורד, ובודק את החותם שעל פי הבור, והכל בסדר. בסדר, אחרי שהוא בדוק פותח אותו והוריד דלי אחד של מים דלי במקום שיהיה מים נכנס בתוכו יין לקח אותו שהכל נהיה בדברו ותחיל לשתות שותה שותה מה זה? אבל זה טעים חבד לבטר עליו והוא צמא גם כן טוב, מי עשה מקום מים נכנסי יין? מאיפה נכנסי יין? יאללה, הביל את זה לא רוצה להתעמק יותר מדי, שתה את זה. גמר לשתות, אחרי שגמר לשתות, כבר נהיה עייף, דרך עוד ללכת. אבל אני ילדים מעט, עד שעבור לו מחוש הראש הזה, שתה יין חזק כזה. טוב, נרדם מעט. הוא נרדם, הגיע בניהו בן יהודה מהמערב, קבר את ידיו בזיקים, ועל הזיקים היה שם מפורש. שמו של הקדוש ברוך הוא. זה כשקם, כבול, מי קבל אותו? וכבול ידיו. רצה לנתק אותם, תשאל, נתק אותם. תקף אמר לו בניה, תזהר, שמה דמרח עלך, שמה קדוש ברוך הוא, אתה מנתק אותו, אתה מוחק שם שמיים. ככה, פשוטה. מה אתה רוצה ממני? אמר לו שנמור רוצה אותך. לא מספיק לו שנמור, כבש את כל העולם כולו, רוצה גם כן לחבוש גם אותי. אמר לו, יש לי פקודה, אני חייב לקחת אותך לשלמה. תראה עכשיו מה תדבר, מה שאתה רוצה. בסוף, אחרי שבא, שבאתי שלמה המלך, אני שואל אותו, מה אתה רוצה ממני? אמר לו, אני לא רוצה ממך שום דבר. רוצה רק תגיד לי איפה השמיר. אני בונה את בית המקדש, עשו לי שמה להניף ברזל, אני מוכרח לקחת את השמיר, להשתמש בו בשביל האבנים. אמר לו, טוב, אני אגיד לך איפה השמיר. זה לא ברשותי, זה ברשותו של תנגור, תנגור הבר, זה טווס כזה, והוא ברשותו, והוא נמצא ביער, מקום פילוני. בידו השמיר הזה, ואתה יכול לקחת את זה ממנו. איך אני יכול לקחת ממנו? תעשה, אתה חכם אתה, תקח אותו. אבל זה לא ברשותי, זה לא בידי. והוא נשבע שלא ימסר אותו לשום אדם בעולם. שלא ימסר לשום אדם, זה תפקידו בידו השמיר. ואין אחר, אני לא יודע משהו אחר. שמע ככה, שלחת בן אבני יודע, אין ללך, תחפש את השמיר הזה. לפי מה שהתבר להם, מה שאמר להם, יש מדי, הגיעו לשם. הגיעו לשם, מה היה שם? הטווס הזה, היה לו כמה גוזלות, ששם אותם בתוך הקן, והלך להביא אוכל של הפרוחים שלו. הם ראו ככה, תקף מיד, בא בניהו בן יהודה, לפי ההוראות שהכין מראש, עשה מסגרת זכוכית, כמו לול, שכולו מלא, שכולו זכוכיות. מוקף מסביב, הכל זכוכיות. והפרוחים נמצאים בפנים, בתוך הלול הזה. כשהגיע הטווס הזה חזרה, רוצה להיכנס, לא יכול להיכנס, הכל זכוכית, הכל מלא. מה עשה? הלך והביא את השמיר, כדי לחתוך את הזכוכית, כדי שאוכל להיכנס. הפרוחים רואים אותו, בוכים, עושים אוכל, הפרוחה ורוצים לאכול. והוא גם כן רואה אותם, מרחם עליהם. תומע עשה, הלך להביא את השמיר, כדי שיחתוך את הזכוכית הזאת, ויוכל לרדת אליהם. הוא הלך, הביא את השמיר, שם אותו רק על הזכוכית, תקף בהגיח משם הבנייה בן יהודה, כרגע אחת, יעיף אותו, בריח אותו, ולקח את השמיר, סגר אותו בתוך איזה צמר גפן, כך סגולתו, שים משם איזה סובין כדי שלא מזון, וסגר אותו בתוך איזה צמר גפן גדול, ולקח אותו לשלמה המלך. ראה זה הטווס הזה שלא נעשה עשתו, הוא נשמע שלא ייתן את זה למישהו אחר בעולם, הלך וחנק את עצמו. זה הגמרא אומרת שמה. תראה איזה מוסר, איך אדם לא משנה את דבריו, וכמו אלה השפיהן דברשה ובינה ומן שחר, זה רק חנק את עצמו, אלה לא חוקים את עצמם. בקיצור, הוא, ששלמה המלך לא שחרר את השמידאי. אחרי שאמר לו איפה השמיר, הוא רוצה לדעת, שבבירור שזה בידו, לא רוצה להאמין בו. אחרי שהביאו לו את השמיר, והכל בסדר, טוב, מה יש, מה אכפת לי, נמצא בכלי, מזקלם שם, אוכל, שותה, למה אשחרר אותו? שאיר אותו עצמו. יום אחד מהימים, קורא אותו מדי פעם, פעם משוחח אותו, מדבר אותו, מה פירוש הפסוק הזה, איך אתה הבנת כך, איך אתה הבנת כך, ומתווכחים ביניהם. יום אחד אומר לו, כתוב, אצל הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, כתוב שהוא אביר, שהוא כמו שדים, חס ושלום, יש כל מיני משלים מנבואה של בלעם. אמר לו, מה כזה, תועפות ראים לו, מה תועפות? כמו עפיפות של שדים. מה הגבורה שלכם, שהקדוש ברוך הוא, חס ושלום, מדמע עליכם? וכי מה אתם? וכי מי אתם? מי אנחנו? את רוצה לדעת מי אנחנו? קודם כל, בבקשה, תוציא שם מפורש על האצבע שלך. אני אראה לך את גבורתי, רק תוציא את השם מפורש, אני פוחד בשם מפורש. יש בידך, אני נבהד. תוציא את השם מפורש, ואחר כך אני אראה לך את גבורתי. טוב, לא פחד ממנו. הוציא את השם, תטבעתי שם השם מפורש, שם את זה על השולחן. בא השמידה, קפץ, בלע אותה. בלע אותה, שם כנף אחד למטה, וכנף אחד למעלה, ולקח אותו וזרק אותו 400 פרסאות. זרק אותו. בשמיים שמו בלבו ששלמה שישאר שאלה כזאת, מסכן כדי שיעניש. בא השמידה וישב על כיסא מלכותו, ונגמר. אף אחד לא יודע מה נעשה בשלמה המלך. ושלמה המלך, אחר שזרק אותו 400 פרסאות, טוב מסכן שלא נעשה חתיכות. אחר כך כאן פתח את עיניו, היה מעולף. פתח את עיניו, איפה הוא נמצא? הוא לא יודע. הוא הולך, אומר, אם אני שלמה הייתי מלך בירושלים, צוחקים עליו, בקשקש. זה מסכים, מג'נון, זה אחד ששוטה, חושב את עצמו שלמה. וכל אחד מצחק עליו. איפה שהוא הולך, מצחקים עליו. בקיצור, מסכן, עד שהגיע עוד פעם לירושלים, כבר הוא אביון. זה חלקים מכל עמלי, כבר מקלו ותלמידו. זה חלקים מכל עמלי. כלומר, איפה היה מלך, שולט על כל המלכים, והכל לא נשאר ממנו שום דבר. אחר כך, עד שאחר כך ראו בשמיים, התחפרו עוונתם מסכן. 3 שנים היה נע ונד, וסובד, מזדים אותו, יוקדם פזים אותו, מחרפים אותו. כמו כל משוגע, כשהוא הולך ברחוב, יש ילדים מתכנסים בו, זורקים עליו אבנים, צחקים עליו. מסכן, ככה נהיה לבזיון, בכלמה, איפה היה מלך גדול כזה, וכך נעשה בו, איפה החוכמה שלו, איפה הכל. עד שבסוף, הגיע הזמן, התחפרו עוונתם כנראה, אז יום אחד תחילו הסנהדרין לפקפק. ראו שבאים אנשים של שלמה המלך, באים בתלונות ככה מרוחקים, כולם בוכים, כולם זה. שלחו הסנהדרין, ראו שזה יש אחד בירושלים, וצעק כל הזמן, אני שלמה, אני שלמה. אמרו, שוטה באחד מנתה לסריך. פעם עושה עצמו משיח, פעם עושה עצמו כך, כל פעם שלמה, שלמה, מה יש פה? שלחו, הביאו את הנשים שלו. אמרו, שלמה המלך תובע אתכם, מביא אתכם. אתם נזקקים אליו? אוקיי, נזקקים אליו. כדי לכל הארץ. רק דבר אחד מוזר, תובע אותם בזמן הנידה שלהם. שלמה היה צדיק. הפעם לא עשו דבר כזה. אבל פה בזמן האחרון תובע אותם בזמן העמדה שלהם. אמר להם, ואיך צורתו, זה חושך, אף אחד לא ראה לו צורה ולא שום דבר. לא ראה, אתם כל תימונה. טוב, ראו ככה, תחיל חשד לקדם בלבם. קראו את בניו בניו ידע. תגיד, שלמה המלך כל פעם היה מתעס אותך, קורא אותך, אתה ראש הסנהדרין. הפעם הוא קורא אותך, יש לך הזדמנות לפגש אותו? שום פעם. זה שלוש שנים שלא ראיתי את פניו. לא קורא אותי, ובין רשות תיכנס, בלי שהוא יקרא אותי. טוב, תקף מיד, אמרו, אכן נודע הדבר. עשו איזה גם כן, איזה סימן, זה אלה הנשים שהוא נזקק עליהם, שהיה מגיע תור נערה ונערה, נתנו להם הוראה שישתחו ברצפה, ישימו שם כמו איזה אפר מקלה, אפר שהוא רך מאוד, מי שדורך עליו נשאר שם עקבות. רצו לראות מה העקבות, כי הנשדים רגליים שלהם כמו רגלי תנגולים, לא כמו שטוחים, כמו בני אדם, אין להם כף רגל כמונו. אז הלכו וחסו ככה סביבות המטות של הנשים האלה, ומחורת רואים עקב של תנגולים, לא עקב של בני אדם. נפל להם בדעתם, כנראה שזה הרשע, זה השמדי. תקף ומיד נתנו הוראה לבני אדם ובני אדם, תכנס ותראה מה ישמע. תקף הוא לבש טבעת עם שם המפורש, בכוח שם המפורש נכנס לפנים. רק ראה אותו השמדי, ורגזו וחרו מפניך. תקף מיד יצא דרך החלון, בקע את החלון, ופרח יחד, והלך אל אחיו ולא חזרה. אחר כך הביאו את מסכן העני הזה שצוחק, אני שלמה, אני שלמה. באו ושאלו אותו, מה הסתירה שלו, איפה היה, איפה לא היה. ספר להם כל המעשה. חזרה בינתו אליו, היה יכול לספר להם לפני כן. כנראה גם כן, הדעה שלו גם כן השתבשה. מהצער שלו, מהיסורי שלו. אחר כך שספר להם את הכל, חזירו את עופעה למלכותו. כזה שכתוב, שלמה, מלך והדיוט ומלך. תקופה היה מלך, אחר כך היה הדיוט, זרקו אותו. ואחר כך חזר להיות למלכותו. כל זה למה העונש על שהוא עבר על חוקי התורה. בשמיים, אשר היה ושם יוכיח, הענישו אותו בעולם הזה, לא בעולם הבא. וכן בזה מה שהיה. זה שאנחנו אומרים, כמה גדולים דברי חכמים, שסותמים את דבריהם הרבה טעמים שאומרים רבותינו, טעמים שנזכרים לא במשנה. במשנה לא מגדים את הטעם. אבל יש ברייתא, מה היא טעמה? היינו טעמה. תראה, גמרא בעבודת זרה למדה, חמישה טעמים, למה גזרו חכמים גזרה על גבינות הגויים, שעשו לאכול גבינות של גויים. למה? אחד אומר משום גילוי, אחד אומר משום שרף עורלה, אחד אומר שרף עורכבת נבילה, כל אחד אומר טעם אחר. הגמרא אומרת, ולמה רבותינו סתמו את הדבר הזה במשנה? משום כל גזרה שגוזרים בארץ ישראל לא היו מגלים טעמה של הגזרה עד סוף 12 חודש. אחר כך נפטרו אותה כמה מהחכמים שהיו בעניין הזה, ונשאר הדבר סתום וחתום. הרבה גזירות נשארו ככה סתומים, שאי אפשר לדעת מה הטעם שלהם. אנחנו יודעים שהחכמים גזרו על ינם של גויים, מגע של גוי, מנסח את היין. ושמע, משום יין נסח, כל אחד מבין, זה יין נסח. ואם זה גם כן טעם משום בינותיהם, כמו שיש גם כן בגמרא, זה לא נזכר במשנה. יין של גויים, אסור. יין שנגע בו גוי, אסור. אבל לא כתוב למה. למה אסור? נכון שזה מטעם עובד הזרה, הגמרא הסבירה כך. אבל זה לא שם פסוק. יש גם כטעמים שלא נזכרו בגמרא, כמו שכותב הגאון מבינה, אפילו בזמננו, שאין עבוד הזרה, כבר הגויים כולם מלאים שהכל הבל, כל עוד רוח, מה זה עבוד הזרה? מעשה אבותיהם בידיהם, סך הכל. אף על פי כן, דין, יאי נסך, נשאר בכל חמרתו כמו שהיה מקודם. מפני מה? מפני שיש עוד טעמים אחרים, ויש על פי הסתוד הרבה טעמים, כך כותב הגאון מבינה. מביא זה גם הרב רבי יסמחיים בספר בן ישחי, גם כן אומר אותו דבר. כי זאת אומרת, כל גזירות חכמים, גם כשאנחנו רואים גזירה, אולי הטעם מפוקפק, לא כל כך חזק, אבל דע לך שלא גדלו לך את כל הסוד. אומרים לך טעם כדי להפיס בדעתך. אבל יש עוד טעמים אחרים. כמה דברים כתוב בגמרא משום חתנות. חוץ מאשר חתנות, יש עוד טעמים אחרים. יש סתרה אחרה. חלב שחלבו גוי, ואין ישראל רואהו, למה אסור? כתוב פרש מערב, בו חלב טמא, טעם פשוט. אבל לא, זה לא זה. יש עליו סטרה אחרה. חלב שחלבו גובד שירואהו, יש עליו סטרה אחרה. היה פעם אצל הגאון חקרי לב, היה כל יום בבוקר, הוא יושב לומד. אז מביאים לו כוס חלב לפחות, כדי שיהיה לו קצת תזונה שאוכל לשבת ללמוד. עד שעות הצהריים. לא ינח רגע אחת, פסיק מי מגרסה. כל יום מביאים לו כוס חלב. יום אחד אמרה הגברת, הרבנית, אמרה לעוזרת, תביאו לו כוס חלב, כרגיל. היא הלכה לראות, אין חלב. חלכה את שכן, שכן גוי. חלכה, זה היה באזמיר, בטורקיה. חלכה את שכן גוי, אמרה, אין הרב עכשיו בתענית, אין לו חלב. אולי יש לכם חלב. גויה, לא יודע. נתנו לה כוס חלב. תכה, חממה אותו, והשמה את זה לפניו. עוברת שעה, הרב לא שותה את זה, פתאום קורא את הרבנית, בקשתי ממך כוס חלב, אין לי כבר כוח. למה אתה מביאה לי כוס חלב? חלב לפניך. באמת יש חלב? אני לא רואה חלב. איפה? איפה? זה ככה, בסוף אני נמצא עם דעת דבר, שזה הביאה מהגוי. אבל חלב שחלבו גוי, ואין ישראל רואה. ישראל לא רואה. עין שלו עין קדושה. כל העין הענים שלו רק בתורה. לא אסתכל בדברים אחרים, לא פנה רעמים, סתפתי כזה. נשארו בקדושתם. לכן לא ראה, חלב הזה סתרה הרע, לא יכול לראות אותו. זה אנחנו נראה כמה דברים שאומרים רבותינו, כמה גדולים דברי חכמים. זה שאמר רבי ישעיהו בן אלישע. אשרי משומעי דברי חכמים כתקנתם, דברי חכמים כדרבונות, מסמרות נטועים. ובחנה מהקשר אומר, סך וזכות ישראל, ובחנה את המחות שנאמר, אדמה חפש.